יער שנת תשעים סמך ה', סמך ו', למד ה' בעומר, יום שלפי דעת מרן פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, לא כדעת הרמ"א שבל"ג בעומר, אלא כדעת מרן בלמד ה' בעומר, וגם זה יום שבו מתחילים להפריש מעשר בהמה, כפירוש הרמב״ם במסכת בכורות, שפרוס עצרת הכוונה למדה בעומר. והוא היום שבו החל מסע בני ישראל מהר סיני בשנה השנית, לצאת בני ישראל מארץ מצרים. כל הדברים האלה הם יפים, אבל אינם מקדמים אותנו בנושא לימודנו. שמו, ספר שמות. ובכן, קהל קדוש, אנחנו בספר שמות, בפרק ט"ז, בפסוק ד', אף על פי שבשיעור הקודם כבר עסקנו בפסוקים ד' וה', אבל נראה לי מן הנכון לשוב אל הנושא. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. כן, אנחנו פה נראה שיש רשימה של ארבעה דברים. הדבר הראשון הנאמר כאן, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים. הדבר השני, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. מה הדבר השני שנאמר? זה שליקוט אותו לחם מן השמיים, שאחר כך יקרא בשם מן, הליקוט הזה הוא נעשה כל יום, כל יום לוקחים בדיוק את הכמות שצריך לאותו יום ולא יותר. הדבר השלישי, למען אנסנו הילך בתורתי אם לא. כלומר, מה הבעיה? זה בפרק ט"ז, פסוק ד', מה כל כך קשה למצוא? מצאת?
כן.
יופי. כן, ט"ז, פסוק ד', אז מה כתוב? למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא. לא כל כך ברור מה משמעות הביטוי ללכת בתורה, זה ביטוי קצת נדיר, יש בכלל לקיים את התורה, לשמור תורתי, לשמור מצוותיי, אבל ללכת בתורה זה ביטוי קצת נדיר, הוא קיים, למשל אם בחוקותיי תלכו. אבל ברור שיש משמעות מיוחדת לביטוי הליכה, כן? גם לא ברור מה הקשר בין ליקוט המן דבר יום ביומו לבין ללכת בתורתי. אני הייתי אומר שזה אולי מבחן לאמונה, שאתה לא לוקח מן למחר, כי אתה מאמין שגם מחר בבוקר יהיה. אז זה צריך להיות, למען עשינו, הימינו בי. אבל הילך בתורתי זה ביטוי שלכאורה לא קשור לעניין. הדבר הרביעי, כבר מופיע בפסוק ה', והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום יום. כלומר, יש ביום שישי לקחת שתי מנות של מן, כנראה בשביל שבשבת יהיה להם מה לאכול. בסדר? זה מה ש... אם כן, יש פה ארבעה דברים שכל אחד מהם צריך באמת בירור. אני בינתיים משאיר את הכל פתוח, אולי מתוך המשך הפסוקים משהו יתברר. ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, הערב וידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. זאת אומרת שעד עכשיו הם לא ידעו. אגב, משה פה אומר דברים שלכאורה אין להם קשר למה שנאמר מקודם. בסדר, היה ערב ידעתם כי השם הוציא אתכם מארץ מצרים. איך הם ידעו? אז זאת אומרת, אבל זה מעניין שעד עכשיו אפשר לומר שלא השם הוא המוציא ממצרים, אלא מישהו אחר אולי מוציא ממצרים, לא יודע. או משה, או פרעה, או איזה שד, או לא יודע מה. אבל ברור שיש לעם ספק. האם? הספק הזה, אנחנו הסברנו אותו כמה פעמים. כן? הספק היה קשור לאישיות של משה. שמשה לא נראה בתור מי שצריך להיות הגואל, כי הרי הוא בא מבחוץ. דבר נוסף, משה הוציא את ישראל ממצרים הרבה לפני הזמן. כן, הרי נאמר להם 400 שנה, הייתה להם מסורת, ולא היה ברור כאן ש... כלומר, באיזה זכות משה מקדים את המשך. מה אתה אומר?
מה
כזה?
הם האמינו במשה, הם במשה עבדו.
כן.
אז אמרנו, אומר משה הוא העבד של השם. הוא לא העבד של עצמו, הוא לא העבד, הוא העבד של השם, ועכשיו הערב הוא בעיה, וזה עכשיו כל מה שהם לא יודעים.
נכון. נו, אז מה?
מסתדר.
אז זה דברים שאנחנו דיברנו עליהם בערך 1,000 פעמים. והבאנו כל פעם שנשאלה השאלה הזאת, נשאלה פעמים הרבה, הבאתי דברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, על סמך הפסוק במעמד הר סיני וגם בך יאמינו לעולם, שעד אז הם מאמינים, אבל לא אמונה שנחריה ספק. בסדר? אני נדמה לי שהבאתי את הרמב״ם הזה, בערך כל פעם שהשאלה הזאת נשאלה, נכון?
לא, אבל השאלה הזאת נשאלה בקצת לשם, עכשיו הם לא ידעו שהשם
עושה... הם מאמינים, אבל לא יודעים. יש הבדל. זאת אומרת, זה הדבר עדיין בספק. כן?
אז הערב פה, הם ידעו איך הערב הזה הם יודעים.
איך בערב הם ידעו? זו השאלה. כן? פה לא כתוב, לא צורה, הדבר לא ברור. כן? אחר כך הוא יסביר איך. כן? מה?
הם כאילו רעבים.
הם רעבים, נכון?
כשהוא רעב, אז הוא לא חושב מה שהוא אומר.
מה?
הוא מתעצבן, אז הוא צריך מישהו להוציא
על
זה.
אז הוא
אומר, למשה...
אז אם זה הם לא מתכוונים ברצינות למה שהם אומרים, אז למה משה מתייחס ברצינות לטענה שלהם? ברור שהטענה היא רצינית.
הוא מדבר עם מישהו עצבני, אז הוא צריך לדעת איך לדבר
לה. אז אתה אומר, זה הכל בלוף אחד גדול, ובעצם, אז למה זה כתוב בתורה בכלל? מה זה בא ללמד?
אני לא אומר שזה בלוף, אני אומר רק שיש מקום להבין את בני ישראל.
אני לא אמרתי שאין מה להבין את בני ישראל, אני מקבל את זה שצריך להבין אותם. יכול להיות שגם אני הייתי מגיב כמוהם, מה אני רעב, ואני לא יודע מה הולך להיות, אולי כולנו נמות ברעב, ואנחנו והילדים, אז אולי באמת יש מקום לטענה. הבעיה היא לא זאת, אני רוצה להבין את ההיגיון שיש בדברי משה. כן, בבקשה.
אני חסתי את השיעור הקודם, אני חושב לדעתי נכון. יש הבדל בין... לדעת שהשם מוציא אותם בארץ מצרים ולהאמין בהשם ומשה עבדו.
בוודאי שיש הבדל.
אפשר להאמין בקדוש ברוך הוא ולחשוב שהוא הוציא אותם בארץ מצרים.
לא, אני חושב שזאת השאלה שנשאלה על ידי עמית לפני דקה, שלכאורה הפסוק הזה סותר את מה שכתוב לפני כן והאמינו בהשם ומשה עבדו 3 ימים לפני כן, נכון?
מה שאני שואל, לא, לא בדיוק, אני שואל אם בהכרח יש שירה בכלל.
אתה אומר שאין סתירה, בוודאי שאין סתירה, אבל צריך להבין למה אין סתירה, כי על פניו יש כן סתירה. כן?
אני שואל, אני הבנתי את התשובה של
הדעת,
אבל כאילו אני שואל למה זה לא
יכול
להיות שפותרים את הסתירה בהבנה הזאת?
כי זה הרמב״ם, נוח לי להשתמש ברמב״ם, זה פשוט פותר אותי מלחפש תירוץ אחר. פשוט מה. הרמב״ם זה גם טוב.
פשוט אמרת שאולי האמונה שלהם לא שלמה.
לא, אמונה שיש אחריה ייהור.
ואז המונע הידיעה.
נכון. כי אם אני, כי אני עוד לא פגשתי את השם. כלומר, לא השם אמר לי שאני הוצאתי אתכם ממצרים. הדבר הזה עדיין בספק. האמת היא שלכאורה זה לא עזר. מה שקרה פה עם המן. כי אנחנו רואים שבהר סיני הקדוש ברוך הוא רואה לנכון להציג את עצמו בתור זה שיוצאים ממצרים. אז משמע שהתאה זה דבר לא ברור. כן? גם ראינו בפרשת וירא. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם אלוהים. וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מארץ מצרים. מתחת צבאות מצרים. זאת אומרת, רק אחרי ולקחתי אתכם לי לעם, רק אז מתברר יש סיכוי, אולי, שתדעו שאני הוצאתי אתכם. אז משמע שיש איזשהו מקום לספק בדבר. אותו ספק, אגב, שיש בימינו. כן? האם זה הקדוש ברוך הוא שהקים את המדינה, או שזה בן גוריון? אז מי שמאמין בשם יודע שזה הקדוש ברוך הוא. מי שלא מאמין אומר זה בן גוריון. וזה יכול להיות גם רבנים. כן? תלמיד חכם אחד כתב לי מכתב, שבו הוא אומר, אם הגישה שלך בנושא המדינה, עוד עלולים לחשוב שיציאת מצרים הייתה משהו כמו ההכרזה של בן גוריון. אני, עם כל הכבוד, אני חושב שבאמת זה כך היה. יציאת מצרים הייתה בדיוק כמו ההכרזה של בן גוריון. מי הוציא אותנו ממצרים? פרעה. הוא אמר, תצאו. זה שקדמו לזה ניסים ומכות, מה אכפת לנו? זה לא נוגע לעניין. יציאת מצרים גופה היא המעשה של השחרור. בבקשה.
אז זה נשמע אז ככה...
סתם ההשתלחות, כן, פשוט זה יושב לי פה.
זה נשמע ככה, אתה אומר, אני מחדש ברוך הוא עד הנבואה של ירמיהו, שרב הביא לפני שני שיעורים.
שמה?
פרק למד א'.
כן, נו, אז מה הקשר לנבואה
של... והם היו לי לעם. כלומר, מתי אנחנו נהיה לו לעם סוף סוף?
מתי נהיה לו לעם על באמת? כן, זה רק לעתיד לבוא. אתה צודק. ועד אז יש פיקפוקים. נכון. כן, בבקשה.
אני אמר פה פעם, באים למשה ואתה
אמר, נו.
אז הוא אומר להם, ילדנו שהשם יוצא.
הלו. מתרכז. אני כן. נה.
הוא אומר להם שתראו את הסלב, תראו שהשם אתה צריך לבוא אלינו ולהם ולהם.
נו.
כל פעם הם אומרים לו, אנשים יוכל לתרמות.
נו, אז מה?
כן,
ברור, אבל זאת אומרת שיש להם ספק אם השם הוא זה שהוציא. עד עכשיו הם חושבים שמשה הוציא. נכון? כן. בואו נמשיך. ובוקר, וראיתם את כבוד השם בשומעו את תלונותיכם על השם. ונחנו מה? כי תלינו עלינו. כלומר, בבוקר יקרה משהו נוסף, לא רק שתדעו שהשם הוציא, אתם תראו את כבוד השם. ויאמר משה, איך זה יהיה? בתת השם לכם בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוע, בשמוע השם בתלונותיכם, אשר אתם מלינים עליו, ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, כי על השם. כלומר, הבשר פותר את הבעיה של אי ידיעת מי יוצא ממצרים, והלחם פותר את השאלה של ראיית כבוד השם. פשוט מאוד. הבשר והלחם, והלחם במיוחד, רואים שזה מן השמיים. אם זה מן השמיים, זה לא ממשה.
זה לא
ממשה. כי כשהוא קורא את ים סוף, הוא מרים את מתהו. יש לו מתה שעושה קסמים. פה הוא לא עושה שום דבר. כן? משה הלך לישון אולי. קמים בבוקר, לא רואים את הלחם מן השמיים. כן? ללא התערבות של הנביא. מה? נכון. לכן זה לא לגמרי חזק, זה קצת יותר חזק, זה הכבל. ברור, יש מדרגות בעיד.
זה הלחם,
אז רואים שזה לחם שלא בא מהארץ. הבשר. הבשר, רואים שבדיוק כשאתה צריך בשר, יש לך. כן?
אבל
לפעמים,
אני
למדתי
את
השמות, כאילו,
שם את
הבשר
בתוך הלחם, ואז בבוקר, כקרנס, בגלל שהם...
כעונש? יכול להיות, אני לא מכיר את הדרשה הזאת, יכול להיות. שערי דרשות לא ננעלו. טוב, פסוק ת' ויאמר משה אל אהרון, אמור אל כל עדת בני ישראל, קרבו לפני השם, כי שמע את תלונותיכם. רגע, מה זה קרבו לפני השם? איפה? איפה זה לפני השם? אוהל מועד, עוד לא היה קיים. אחרי הקמת המשכן, אני מבין, קירבו לפני השם, יש מקום, הולכים, הנה זה המשכן.
האוהל של משה.
האוהל של משה. קצת קשה.
אמונה אולי.
אז רשי, יש פה רשי. רשי כותב. קירבו למקום שהענן ירד. מה זה אומר הדבר הזה? שכבר היה משכן בעצם. עוד לפני שהוא קם המשכן, היה משכן. כי מי שרצה להקריב קורבן, איך הוא הקריב? הלך למקום שהענן נמצא. למה לא? הרי הקרבת קורבנות זה חלק מהתרבות של אותם הימים. זה דבר המובן מאליו. בדיוק כמו שאדם אוכל ארוחת בוקר, אדם היה מקריב קורבנות. אז זה פשוט שאם יהודי שאל את עצמו איך אני אקריב לשם, הוא היה הולך למקום שהענן נמצא. או שירד לפני כן. זה נקרא לפני השם. כלומר, סדרי פולחן תמיד היו. מה?
היה כבר משכן פיזי בנוי?
זה לא ממש משכן פיזי בנוי, אבל מן הסתם היה איזה מזבח או משהו, זאת אומרת, או שבנו מזבח שהיה צריך.
אבל זה לא היה עבודה זרה?
למה שזה עבודה זרה? זה עבודת השם.
לא ניתנה, אז תורה שמספירה
כיצד. כיוון שלא ניתנה, זה לא עבודה זרה. כן. מה? כן, אבל עכשיו הם עובדים את השם.
לא, אבל כבר היה שהגדרה של עבודה זרה.
לא, הוא שואל האם עבודת השם לא בסדרי המקדש זה לא איסור. הוא קורא לזה עבודה זרה, הוא מתכוון עבודה בבמות או שחוטי חוץ. אז אני אומר לא, עד רבה, כיוון שעוד לא ניתן הציווי, זה בסדר.
אבל בגלל שהם לא חשבו על משהו ממשי, אז לא עבודה זרה.
לא קשור לזה. האם הם עובדים לאלוהי ישראל או למישהו אחר? הם עובדים לאלוהי ישראל. ויהי, כדבר אהרון אל כל עדת בן ישראל ויפנו אל המדבר, והנה כבוד השם נראה בענן. וידבר השם אל משה למור, שמעתי את תלונות בן ישראל דבר עליהם למור, בין הערביים תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לחם, וידעתם כי אני השם אלוהיכם. ויהי בערב ותעל הסלב ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה. מה? הסלב, הלאה.
עלה?
כן, הגיע.
אה, הגיע.
הגיע, כן. הוא לרד. לא, למה שירד?
הוא
עף. לא, לא דווקא. טעל, כמובן שהגיע. כן, כמו שמו, כמו שבטל הצפרדיה. שהצפרדיה כבש את ארץ מצרים. אז לעלות למקום, הכוונה, לכבוש אותו, כאילו, להשתלט עליו. תלס. כן.
כמו בארמית?
אה?
כמו בארמית?
זה דומה קצת לארמית ולערבית גם. כן, בערבית, איך אומרים בו?
תעל.
נכון? אז יש איזה קשר. כן, או עול בארמית, זה ייכנס. כן, מה אתה אומר?
פסוק י' כתוב, וכתוב אהרון לכל בני ישראל, ויפנו אל המדבר. מה הכוונה בצבא יפנו אל המדבר?
מה, ופנו אל המדבר, אהרון ומשה. למה צריך לפנות אל המדבר? פשוט מאוד. כשהעם בסדר, השם שוכן בתוכם. העם לא בסדר, השם שוכן במדבר. אז הלכו לחפש אותו שם. ויהי בערב, ותעל סלה, ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל, סביב למחנה, ותעל שכבת הטל, והנה על פני המדבר, דק מחוספס, דק ככפור על הארץ. ויראו בני ישראל, ויאמרו איש אל אחיו, מן הוא. כי לא ידעו מה הוא. איך היו, מה הם היו צריכים להגיד?
מה הוא?
מה הוא? למה הם רואים מן הוא? מאיפה המן, מאיפה הנון הזאת צמחה? אפשר לפתוח את החלונות קצת, שיהיה ככה. כן? מה?
מה? מאיפה?
מן זה מאיפה? אבל כתוב מה? כן? הם אמרו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. מכאן שהם לא דיברו עברית.
זה
צירוף
של שתי אותיות, מאחד ומה?
כן, אני לא יודע, בעברית אף פעם השתמשתי בצירוף כזה. אלא צריך לומר שהם דיברו ארמית בתור לשון חול, ועברית בתור לשון קודש.
איך הם ידעו ארמית?
איך הם ידעו ארמית? פשוט מאוד. מה אבותינו דיברו?
ארמית.
כן, אברהם מאיפה הוא בא? מארם. רבקה, מה היא דיברה? ארמית. רחל ולאה, מה דיברו? ארמית. זאת אומרת שהארמית מקיפה את העברית. זאת אומרת, ההופעה של עם ישראל בהיסטוריה זה משפחה עברית שהתבוללה בארם שהחליטה לשוב להיות עברית. כלומר, זה, ישראל, אם כן, זה העברי שהשתחרר מארם. משמע שהתת מודע הקולקטיבי של האומה מדבר ארמית. ולכן כל פעם שאנחנו חוזרים לגלות, אנחנו חוזרים לדבר ארמית.
אבל התת מודע שוב מדבר עברית.
מה?
התת
בסדר, יש תת תמודה, בסדר, אבל בואו נראה את השלב הראשון. כשאני רוצה להסביר את עצמי, אני עושה את זה בארמית. אין שניים מקרא, אחד תרגום. בשביל מה אחד תרגום? כדי להבין. כן? אני וידבר השם עם משה למור. לא מבין מה זה אומר, וידבר השם עם משה למור. כן, הוא מליל השם עם משה למור. אה, עכשיו הבנתי. כן?
מה?
זה כתוב בעברית בתורה. אבל איך תדע איך הם חוו את הדבר הזה, איך הם דיברו. כן? מה?
זה שניים קרא?
איך תדע? לא יודע. אבל על פי אפשר זה כדי לתת כבוד לעברית שקוראים אותו יותר מאשר הארמית. כן?
אבל מן בארמית זה לא מי?
מה?
מן בארמית זה לא מי?
זה בארמית ש... רגע, אני רוצה לענות משם. מן זה בארמית המאוחרת מי, אבל בארמית הקדומה מן זה מה. בסדר? בבקשה.
התיאוריה הזאת שמדברו הארמית, אני חושב שהיא לא כל כך עובדת מסיבה מאוד פשוטה. אני יכול לקבל את העובדה שלשון הקודש זו שפה חגיגית ששומרים אותה ומשתמשים בה. אבל גם יורדים ארמית למצרים, אחרי 210 שנה הם יוצאים לדבר מצרים ולא ארמית.
האם כבודו מתעלם מן המדרשים האומרים שלא שינו את לשונם?
ובכל זאת.
אתה יודע, למשל, אפילו היהודים הקומוניסטים ברוסיה הסובייטית דיברו יידיש. עד כדי כך שאפילו השלטון הסובייטי טיפח את תרבות היידיש בתור שפתם של היהודים הקומוניסטים.
אני חוזר אותם, 210 שנים זה לא
נכון.
זה 2000 שנה.
אני לא מבין. למה שבמשך 210 שנים אנשים לא ישמרו על שפתם? למה לא? האם כבודו שמע על חבל הבסקים בצרפת וספרד, שמזה אלפי שנים, ממש אלפי שנים, קבוצה אתנית קטנה ונרדפת, ממשיכה לדבר את שפתה. למרות שהשפה הזאת לא נלמדת בבתי הספר, והיא אפילו היא נדחקת על ידי השלטון. ממשיכים לדבר בסקית. מה אני אעשה? אגב, לפי דבריך, צריך גם שישכחו את העברית. נכון? למה שלא ישכחו את העברית?
באמת אנחנו קוראים למישהו שום אחרי השפה העברית.
כן, אבל בכל זאת משונה. רואים שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בני ישראל בהר סיני, הוא לא אומר למשה, תעשה להם אולפן, כדי שהם ידעו באיזה שפה אני מדבר. או, דבר איתם.
על העברית אין לי שאלה.
למה אין לך שאלה על העברית? אם אתה אומר ש-210 שנים זה מספיק כדי לשכוח שפה...
כן, אבל אם יש איזשהו משהו שבמרות של הלשון הקודש, כל הדברים זה אני יכול להבין את זה.
אני מצטער להגיד לך, אבל בארצות הברית היהודים ממשיכים לדבר יידיש ביניהם, ובמרוקו היהודים מדברים ערבית שונה מן הערבית של הערבים. כן, יש כמה שפות, זה דבר מקובל. כל סוציולוג יגיד לך שזה לא דברים שזזים כל כך בקלות. כן. זה כמו שאתה הולך לאיזה מסעדה קשרה בניו יורק, אז אתה רואה שם סיני שמדבר איתך ביידיש. אז אתה שואל את בעל המסעדה, אתה אומר, שוב, יפה מאוד, איך הוא מדבר, איך נימדת אותו יידיש? שקט, הוא חושב שזה אנגלית. כן.
שני אפילו שזה משמע שלא ידברו עברית.
איך צריך פירוש? זה מה שכתוב. עכשיו, יותר מזה, כשהיהודי רוצה להסביר את עצמו, הוא מסביר את זה בארמית. למשל, יש לנו שתי תורות, כן? תורה שבכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה התנ"ך. תורה שבעל פה זה המשנה. גם התנ"ך, גם המשנה, כתובים בעברית. אבל הפירושים שלהם זה בארמית. הפירוש של המשנה זה התלמוד. הוא בארמית. הפירוש של התורה זה הזוהר, כתוב בארמית. ברור? כלומר, כשאנחנו רוצים להביע את מה שגנוז במעמקנו, אנחנו אומרים את זה בארמית. למשל, ריבוינו שלא ילום נקרא בפי הכל הקדוש ברוך הוא. איך אומרים את שמו בארמית? קודשה בריחו. מה פירוש המילה קודשה בארמית?
קודש.
קודש. איך אומרים הקדוש בארמית?
דקודשה.
לא. איך אומרים קדוש בארמית? הקדוש בארמית. לא יודעים. קדישה, נכון? בארמית, כדי להגיד הקדוש, אני אומר קדישה. אני לא אומר קודשה, קודשה זה הקודש. עכשיו, יש הבדל בין הקדוש לבין הקודש. אם אני אומר הקודש, אני רוצה להגיד שהקדוש הוא עצמו הקודש. זה דבר שאי אפשר להגיד אותו בנגלה. בנגלה אני רק מייחס אליו את הקודש, אבל לא הוא עצמו הקודש. אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש, למשל, אני אומר, אם אני אומר, האל הגדול, אז אני נותן לו גדולה, אבל לא הוא הגדולה. ברור? יש הבדל בין תואר לבין עצמות, לא? תואר, תו א' רש, לבין עצמות, עין צדיק ממבטר. נכון? אז אם אני אומר...
אתה לא אומר אלא הקדוש ברוך הוא, אתה אומר
הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש זה כמו שהוא לא הקודש, אלא הקודש מיוחס אליו, אבל לא הוא עצמו הקודש. נכון?
איך הייתי אומר שהוא
הקודש? אומר הקודש ברוך הוא. נכון? אם כי אחינו אשכנזים לפעמים אומרים ככה, קודש ברוך הוא. כן? אז בגלל המפתח. לא כך הם כותבים. זאת אומרת שבארמית אנחנו חושפים תפיסות שבנגלה אנחנו לא אומרים אותן. בסדר?
למה אנחנו לא יכולים להגיד אותם גם בעברית?
כי העברית מדברת שפת הנגלה. כי העברית זה השטח הגלוי. זה הגלוי. והנגלה לא אומר את מה שהנסתר אומר. נכון? יש השקפת עולם של תורת הנגלה, ויש השקפת עולם נסתרת של תורת הנסתר.
אז במה שאנחנו מדברים נסתר, זה בדרך כלל ידע ארמית.
נכון, בדיוק. כן, עכשיו לגבי השאלה, מי פירש ככה את הפסוק? הרב אשכנזי כמובן. כן, מה אתה אומר?
אז למה היום היהודים כבר לא מדברים ארמית?
למה היהודים לא מדברים ארמית? ועוד איך שהם מדברים. כשהרבנים כותבים אחד לשני מכתבים, או תשובות בהלכה, אתה תראה, זה בוכתות של ארמית שמה נשפחות בלי סוף. נכון? כן. ספר דניאל, כן, זה הספר של הנבואה ששוקעת לתוך הגלות, נכון? זה גלות בבל.
למה הוא כתוב בארמית?
כי זה הגלות של בבל. אתה הבנת את התשובה שלי?
כן, אבל גם יחזקאל גם היה בגלות.
נכון, יחזקאל היה בגלות, אבל יחזקאל הוא במדרגת נבואה יותר גבוהה מדניאל. טוב, כן. זה מעניין מה שאתה אומר. עד כדי כך הדברים משכנעים שאתה אומר, מדוע שלא נפסוק הלכה? עד כדי כך הדברים משכנעים שאתה שואל, מדוע שלא נפסוק הלכה שבימות החול נדבר בארמית? קודם כל יש דעה כזאת. כן? יש אנשים שעד עצם היום הזה מתנגדים לשימוש בשפה העברית ללשון חול. נכון?
זה מסיבה אחרת, לא? הם טוענים
שהעברית מקולקלת. לא, זה אחר כך הם מכרו את זה. אבל זה התחיל מ... כן, פינף שקל שלישי. עין מול, דרי מול, צווי מול, דרי מול. כן? דרי שקל, פינף שקל, מפתיר. כן? כולה. אז יש, אם כן, לפעמים כשאני מפלל במקומות כאלה, ופתאום הגבאי אומר את זה בעברית, אני אומר, אני לא מבין, דבר יידיש. עכשיו, אז יש לי קודם כל דעה כזה. אלא מה? זה בדיוק העניין, שהיציאה מן הגלות זה השחרור מן הארמית. הרי אתה רואה שיעקב יוצא מבית לבן, ויקרא לבן את שם המקום יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. כלומר, היציאה מן הגלות זה שינוי השפה. ויש גמרא במסכת כתובות, לא, זה במסכת ברכות, על רבי זירא, כשהוא ברח מרב יהודה. כן, רב יהודה היה רבו של רבי זירא. ורב יהודה התנגד לעלייה לארץ ישראל. ורבי זירא רצה לעלות לארץ. אז הוא לא רצה שהרב שלו יתפוס אותו ויאסור עליו לעלות. לכן הוא היה מתחמק מלפגוש אותו. ככה הגמרא מספרת. אבל מצד שני הוא רצה ללמוד תורה מרבו. הוא עוד לא גמר לרוז את המזוודות, אז בינתיים הוא רוצה ללמוד משהו. אז הוא היה שומע את רבו מהחלון. והתלמוד מספר שרב יהודה נכנס לבית המרחץ ואמר, הבו לי מסרק. הבו לי מסרק. ובאיזה שפה הוא אמר את זה? הוא אמר בעברית. הבו לי מסרק בעברית. אמר רבי זירא, אלמלא לא באתי אלא בשביל זה, די. זאת אומרת, זה מצוין. איזה יופי שבאתי לשמוע את ההלכה הזאת מרב יהודה, וכאשר הוא שמע את ההלכה הזאת, עלה לארץ. מה זה בא לומר? זה בא לומר שהייתה הלכה אחת שרבי זרע היה צריך עוד ללמוד בבבל, כדי שהוא יהיה מוכשר לעלות לארץ. מה הוא למד? שמדברים עברית במרחץ. הוא למד שמדברים בעברית, בלשון הקודש, לענייני חול. אז הוא יכול לעלות לארץ ישראל. מובן? אז מי שעדיין לא רוצה לדבר בעברית, הוא עדיין מרגיש קצת בחוץ לארץ. כן.
בירושלמי אין ארמי?
ודאי שבירושלמי יש ארמי. ודאי שיש ארמי.
למה?
כי זה מה שדיברו.
בארץ.
כן. אבל לא דיברו ארמית בבלית, דיברו ארמית ארץ ישראלית שנקראת סורית, או סורסית, או אצל החוקרים קוראים לזה סירייקית. הארמית הזאת מדוברת עד עצם היום הזה במנזרים המרוניטיים בלבנון, ובמספר כפרים נידחים בצפון סוריה. כן.
הרב, אם לא כתוב עבר להלכה, שלא לומדים הלכה לפי המעשה של מי שעובר אפילו רק,
טוב, זו שאלה בפני הזמן, איך, מתי לא לומדים מעשה רב, מתי לא לומדים. כן, מה אתה אומר?
ביציאת הגלות, המדברים עברית,
זה יציאת מצרים, זה יציאת הגלות. אז זהו, הם עדיין מדברים ארמית, כי הם עדיין חרדים. זאת אומרת, הם עדיין לא מבינים שצריך לדבר עברית. כן, זה לוקח זמן, אנחנו נראה את זה.
מה אתה אומר?
אה?
ואמרנו את זה שמול, לא?
כן, אבל להם זה לוקח זמן, שזה חודר להכרה. כן?
מה המקור בברכות?
זה בפרק ראשון, אני חושב, לא זוכר בדיוק. אפשר לחפש. ויראו בני ישראל ואמרו, איש אל אחיו, מן הוא, כי לא ידעו מה הוא, ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה. אז אם כן, עכשיו משה מגלה את החלק הראשון של פסוק ד', נכון? הרי בפסוק ד' היה כתוב, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ועכשיו משה אומר בפסוק ד' ו', הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכל. עכשיו, מה עם פסוק ט' ז'? פסוק ט' ז', וזה הדבר אשר ציווה השם נקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר בעולו תיקחו, ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט, ויעמודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא יחסיר, איש לפי אוכלו, לקטו, ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. כלומר, כאן משה מוסר להם, בהרחבה, את, את החלק השני של פסוק ד'. מה היה כתוב בפסוק ד'? ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו. אז משה מתרגם את זה. הוא אומר להם, מה זה דבר יום ביומו? אל תיקחו יותר ממה שצריך לאותו יום. עכשיו, מה עם מה שמשה, מה שהשם אמר למשה בפסוק ה', שביום שישי צריך לקחת פי שניים. האם משה מעביר את האינפורמציה הזאת או לא? לא מעביר. כלומר, משה מוסר רק ידיעות בטפטוף. כן? קודם כל, מגיע המן, אומר, זה מה שהשם אומרים מהשמיים. הם מתחילים לאסוף, הוא אומר, אל תיקחו יותר מה שצריך. מה עם יום שישי? משה לא אומר כלום. עוד לא יום שישי, משה כנראה מחכה כדי למסור את דבר השם עד שיקרה משהו. איך משה הבין שהוא צריך לא למסור? לכאורה, השם אומר למשה משהו, משה צריך מיד להגיד את זה לעם. כאן משה שומר את האינפורמציה קרוב אל עצמו.
נראה לי,
כן.
נראה לי שזה פשוט
כזה,
זה משמע שאמונה יותר גדולה, אם אתה לוקחת בשביל, לא
יוצא
ביום שבת למשל,
אבל כל יום רוצה
להבין שהם
יגיעו
כל יום מגיע מן,
בסדר, אז זה כבר תשובות, מה שאתה אומר. אני קודם כל רוצה להסביר את הבעיה, כן? לפני שאתה נתן תשובה, קודם כל להבין שיש פה בעיה. משה, לכאורה, לא אומר לעם את מה שהשם אמר לו לומר, או מה שהשם אמר לו לומר. טוב, אם כן, פסוק י"ט, הוא מאוד ברור, ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. ולא שמעו אל משה. זה מעניין. למה הם לא שמעו לו? ויותירו אנשים מנו עד בוקר, ויערום תולעים ביבש, ויקצוף עליהם משה. יש פה מתח. אני אגיד לכם למה הם לא שמעו למשה. אתם יודעים למה? כי הוא ציווה. אתה אומר לי מה לעשות? דווקא. פסוק כ"א.
הם רעבים, הרב.
הם לא רעבים, הם אכלו מה שצריך.
זה לא כולם.
יש אנשים שלא שמעו את משה. בסדר. כן, אבל זאת אומרת, אבל מעניין שהרי משה אמר להם במפורש לא להותיר, וכשמשה אומר להם במפורש, הם עושים את ההפך. יש כאלה שעושים את ההפך. בסדר?
דווקא
עושים. עובדה. אני לא יודע אם זה דווקא. הם עושים הפוך ממה שמשה אמר להם במפורש. אתה רוצה ללמד עליהם זכות, בסדר? אני קודם כל מתאר את העובדה.
אני שואל שאלה.
זה לא שאלה, אתה אומר שהם רעבים.
אני אומר שהם רעבים, אז למה ש... כלומר, הדבר ההגיוני הוא שהם יוצאים
יעשו, אז לא שאלת שאלה.
למה לא אוכל שבוע, אם הוא רואה אוכל, אז הוא סך.
אז לא שאלת שאלה, אתה פשוט הסברת. זאת לא שאלה, אני עוד... למה זאת שאלה?
אני שואל, למה זה, מה לא הגיוני בזה שאני אעשו?
מי אמר שזה לא הגיוני? אני אמרתי שזה לא הגיוני?
כן, אז למה? כי הרב אומר שהם עושים דווקא.
לא, אני אמרתי, אני לא אמרתי דווקא. שאלת אותי אם הם עושים דווקא, ואני אמרתי לך דווקא שאני לא יודע. אז עכשיו אתה אומר שאני אמרתי משהו שאני לא אמרתי? טוב, אני אמרתי, עובדה, פקט, איך שתסביר את זה, אפשר להסביר כמו שאתה מסביר, אפשר לתת כל מיני הסברים, העובדה היא שהם עושים ההפך ממה שמשה אמר. נקודה. הם בסדר, לא בסדר, לא יודע. כן.
למה משה מצווה אותם?
בוא נבדוק. את בינתיים אני אוסף את העובדות. אחר כך נראה אם זה מצטרף לתמונה כלשהי. אני יודע. אני פשוט נעזר פה בסבלנות. כן, מה אתה רוצה?
פסוק יותר
כחרה ביותר.
בעצם פסוק יותר שכל אחד המרבה המרבה
והמרבה יתר איש לפי אוכלו לקטו. גם אפילו פסוק יזיים גם כן. לעשו חן. זהו, זאת אומרת, אתה אומר פה משהו, בוא נסביר מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, כשמשה לא אמר להם לא להותיר, הם לא הותירו. הם לקחו בדיוק כמו שצריך. פתאום משה מוסיף פה דבר שאף אחד לא שאל אותו בעצם. הוא אומר, לא להוסיף. ככה? מוסיפים. כלומר...
זה גם כיתרון וגם בחינה
מתודית. בסדר, אני רוצה עוד להבין. אני בינתיים אוסף את העובדות. בסדר? אני נעזר בסבלנות ואני מבקש סליחה ממי שלחוץ לקבל להסבר, כולל, מיד. פסוק כ"א. וילקטו אותו... בבוקר, בבוקר, איש כפי אוכלו, וחם השמש ונמס. מה זאת אומרת? שעכשיו כל יום הם לקטו בדיוק מה שצריך. למה? כי הם ראו שכשהם משאירים יותר, הוא מתקלקל. אז אף אחד לא חשב שזה כדאי להשאיר, לא בגלל שמשה אמר שלא, אלא בגלל שהם למדו לקח. פסוק כף ב'.
הרב.
כן.
אז המילה וירום.
שורימה? אולי. אינני יודע. פסוק כף ב' ויהי ביום השישי לקטו לחם משני שני העומר לאחד. זה מאוד משונה. פתאום בני ישראל אחרי כמה ימים שכחו שזה מביא תולעים והם לוקחים פי שניים. עכשיו, מישהו אמר להם לקחת פי שניים? מישהו אמר להם? משה לא אמר להם. אמנם הקדוש ברוך הוא אמר לו, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר יקטו יום יום. אבל הם לא שמעו מפי משה שצריך לעשות כך. ויבואו כל נשיאי העדה, ויגידו למשה. כלומר, כל השטינקרים באו למשה מתוך יראת שמיים, ואמרו, צריך להוציא על המקום מודעה. שזה לא בסדר. הם לא, אחרי כמה ימים רק עברו, שעברו, הם לא, רק חמישה ימים עברו והם חוזרים לסורם. משה, תעשה משהו, חרם. אוי גוואלד. והוא אומר עליהם, הוא אשר דיבר השם. כלומר, השם כבר אמר את זה בפסוק ה', ולכן אל תתפלו. שבת שבת, שבתון שבת קודש, לשם מחר, את אשר תופו איפו, ואת אשר תבשלו בשלו, ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר, ויניחו אותו עד הבוקר, כאשר ציווה משה, ולא יבאיש, ורימה לא הייתה בו. זה חידוש. אבל קורה פה דבר מאוד מעניין, שהעם באופן ספונטני עשה דבר, שמשה לא גילה להם. מי לא הבין את זה? הרבנים, כן? נשיא העדה. הם לא מבינים את זה, אבל העם מבין. פסוק כ"ה. כתוב, ויבואו נשיאי העדה, ויגידו למשה, הם באים למשה, אומרים לו, תראה, הם עוברים עוד פעם על דבריך. פסוק כ"ה. סליחה? כן.
האם אפשר להבין את זה שפשוט הם למדו לקחת מה שקיבלו, ואז באותו יום היה יותר?
זה רש"י, מה שאתה אומר. רש"י, כדי להתגבר על הקושי, אומר את דבריך. אני אמרתי שרש"י, כדי להתגבר על הקושי שאנחנו פוגשים פה, אומר כמוהו. לא נורא. ויאמר משה, איכלוהו היום, כי שבת היום לשם, היום לא תמצאו בשדה, ששת ימים תלקטו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. עכשיו, משה מנצל את ההזדמנות כדי להוסיף ציווי. אגב, השם לא אמר לו להגיד את זה, לא לצאת אל השדה, לכאורה, כלומר, לפחות לא ראינו שהשם אמר לו. אבל משה אומר, סוף סוף הם עושים מה שאני אמרתי להם. הם שומעים לי. והיא ביום השביעי יציאו מן העם ללקוט ולא מצא. משה עוד פעם מצווה? לא, לא רוצים לשמוע. ואומר השם אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי, ראו כי השם נתן לכם השבת, על כן נותן לכם ביום השישי לכם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו, ביום השביעי, וישבטו העם, ביום השביעי, ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש. כן.
כתוב,
הניח
אותו דבר יגרס בו משה, ולא הביש ולמה לא
הייתה
בו.
נכון.
גם פה
הוא
ציווה,
הם
כן עשו.
זה בדיוק מה שאני אמרתי.
לא, אתה מנסה להביא הוכחה שאתה מצווה, אנחנו לא עושים.
לא, אני לא אמרתי את זה.
לא,
אתה אומר, אני עוד לא אמרתי כלום. אני אמרתי עד רבה. כשקראתי את פסוק כ"ד, אני אמרתי שדווקא פה קרה משהו מיוחד, כאשר ציווה משה והם שמעו לו.
אז מה פתאום
שאתה אמרת? אני עוד לא הסבר. בינתיים אני רק... אני בינתיים אוסף את העובדות. עכשיו אני רוצה, מתוך כל העובדות שאנחנו אספנו, אני רוצה להסיק מסקנה. כשמשה מצווה, יש אנשים שעוברים על דבריו. כשמשה לא מצווה, הם עושים כאשר ציווה משה. נכון? זה מעניין, כאשר ציווה משה הזה הוא מוזר, כי הרי הוא לא אמר להם כלום. אלא כאשר ציווה משה בלי להגיד. זאת אומרת, כשאתה מניח את האומה בידי עצמה, היא מגלה שהיא עושה את רצון השם.
לבד?
כן, לבד. זה מה שנקרא מנהגי ישראל תורה הם. או פוק חזה, מה?
ברית מילה היום. אין יכולת לעשות ברית מילה.
אז כולם עושים. נכון. זאת אומרת, היהודי רוצה לעשות את רצון השם, רק הוא לא רוצה שיגידו לו. כן, כמו שמצאנו בסטטיסטיקות עשו, ראו שרוב אזרחי מדינת ישראל רוצים שתהיה אפשרות לנישואים אזרחיים, אבל רוב אזרחי מדינת ישראל רוצים להתחתן ברבנות.
והם עושים את זה.
בסדר, כי אין להם ברירה, תגיד. אבל זאת אומרת, הם רוצים להתחתן ברבנות, הם לא רוצים שהם יהיו חייבים לעשות את זה, אבל הם רוצים לעשות את זה. עכשיו, מה זה, וכל זה יתברר במן, אבל מה הדבר הזה בא לומר? הרי אנחנו יודעים מהמשך הסיפור שהם עוד מעט יקבלו את התורה. נכון? עכשיו יש פה בעיה. התורה זה אובו כפוי. כן? זאת כפייה רבתי. כפה עליהם הר כגיגית. תמיד נשאר איזשהו ספק. אולי התורה הזאת שכופים אותה עליי היא לא מתאימה לי. אז אני מחויב לקיים דבר שהוא לא בשבילי. זה בעיה. לכן היה צריך, לפני מתן תורה, שתהיה הזדמנות לראות שבאופן ספונטני, ההתנהגות של בני ישראל תואמת את רצון השם. עכשיו, אני מתחיל להבין את מה שכתוב בפסוק ד'. אני חוזר לפסוק ד'. ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו, הילך בתורתי, אם לא. אני מתחיל להבין מה משמעות הביטוי ללכת בתורה. ללכת בתורה, לא לקיים את התורה, אלא שכשאני הולך, לפי טבעי הרגיל, מתברר שזה התורה. כלומר, נסמוך על, על הטבע הבריא של היהודים. כן? אז משה נותן להם את הצ'אנס. זאת הסיבה שמשה לא מגלה להם שביום השני צריך לקחת פי שניים. נכון, זה כדי להבליט את זה. זה בדיוק העניין. צריך שיהיה חלק מהאינפורמציה שתועבר, וחלק שלא יועבר, ואז יובלט. כשאני ציוויתי, לא עשיתם. כשלא ציוויתי, עשיתם.
זה
הניסוי, וזה מוכיח לעם שהוא הולך בתורה. זאת אומרת, מכאן ואילך זה יוצר אמון אצל בני ישראל, שהתורה הזאת הניתנת להם, תואמת את התנועה הספונטנית שלהם. הרי, בעצם, מה המצווה שהתחדשה פה? מצוות השבת. מה נאמר בהר סיני? זכור את יום השבת לקדשו. עכשיו, מה זה לזכור? כדי לזכור, זה משהו שאני כבר ידעתי. לא, אבל זה דבר שאני כבר ידעתי מקודם, אם אומרים לי לזכור. זה לא דבר שרק עכשיו אני מגלה אותו, זה דבר שידעתי אותו מקודם. רק אומרים לי לא לשכוח אותו, נכון? אז הוא כבר היה ידוע. מאיפה הם ידעו את השבת, שהם אומרים להם זכור את יום השבת? מפה. כלומר, השבת שכבר קיימת במדבר לפני שהגעת להר סיני, ועשית את זה באופן ספונטני, השבת הזאת, תזכור אותה, לקדש אותה, בתור מצווה מכאן ואילך.
זאת...
מה?
מה?
לא, שמרו את יום השבת. מה זה לשמור את השבת? לקחת פי שניים אוכל ביום שישי. זאת המצווה הראשונה.
אבל הם יצאו ביום שבת
לכן. לא משנה, כי זה צובה. אבל הם עשו משהו לבן השבת. כבוד השבת נעשה. מכינים אוכל לקראת השבת. זה נקרא זכור את יום השבת, שאתה כבר באופן טבעי התוודעת אליו. עכשיו את יום השבת אתה תזכור לקדשו. מכאן ואילך המצוות אינן אלא ביטוי מצוותי של תנועה ספונטנית של הנפש הישראלית. מובן? זה מה שנאמר, הילך בתורתי. כן, בבקשה.
אם ככה שעם ישראל ילך באופן טבעי.
כן.
בתורה.
כן.
למה משה?
למה מה?
למה משה?
זה שאלה יפה. אתה שואל, אם עם ישראל באופן טבעי מתאים לתורה, למה לנו משה? לכאורה, משה מיותר. נכון? אתה צודק?
לא, אבל מה...
אני חוזר, ראה, אני לא מבין. זה מה שאתה שואל או זה לא מה שאתה שואל?
זה בלי מה
שאני שואל. אה, יופי. אתה מסכים איתי שזה מה שאתה שואל. אתה שואל, אם כן, לכאורה משה הוא מיותר. מה נכון? מה לא נכון? זה לא נכון שזה מה שהוא שואל?
לא.
משה לא מיותר? למה לא? אפשר להגיד מה ששני הבחורים העיקרים שם אומרים לא, מה זה, הוא לא מיותר, הוא צריך אותו כי בינתיים בני ישראל הם עוד לא ברמה. אפשר להגיד
אתה אמרת את השאלה, שאמרת שמשה צריך לתת להם קצת מצוות ואחרי זה
כן, אבל בסופו של דבר, אחרי כל זה זה אפשר היה שהגילוי ישר והאמת היא, גם בהר סיני אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר ישירות עם האומה והעם מפחד אומר, שולח את משה אז לכאורה, לכתחילה לא היינו צריכים אותו, נכון? אז אתה צודק, משה מיותר.
אני לא אמרתי שהוא מיותר. אני לא יכול להיות צודק, אני רק שואל שאלה.
אני חושב שאתה צודק. אני באמת חושב שמשה מיותר, ולכן עם הזמן הוא מת. כן, כלומר זה דבר מאוד משונה. למה משה מת? אם משה הוא כל כך חשוב, היה צריך שהוא יחיה לנצח.
אז כולם מיותרים פה.
או לפחות... יש בזה משהו. או לפחות שהוא ייכנס לארץ ישראל. עכשיו, אם תשים לב, איך כתוב בתורה? כשהקדוש ברוך הוא מודיע למשה שהוא הולך למות. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה. כתוב, נכון? מה המשך אגב? וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ, ועזבוני ואפר את בריתי. אבל הביטוי שמתאר את ההידרדרות של העם, זה ביטוי לכאורה שבכלל לא במקום, וקם. אני צריך להגיד, ונפל העם הזה. אבל זה כאילו בא לומר, תן לעם הזה לגדול עכשיו. תסתלק, כדי שהעם יגדל. והגאון מבילנה מאיר שזה בעצם ההסבר של שירת הבאר. הרי בשירת הים נאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. משה התחיל לשיר, ואז בני ישראל הצטרפו. יש כל מיני דברים במדרש, איך הוא עשה את זה, איך היה סדר השירה. אבל בפרשת חוקת, כשמשה כבר זקן, ועוד מעט עומדים, בעצם הוא עומד למות במדבר ולהשאיר אותם להיכנס לארץ ישראל, כתוב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי בארץ עינו לה. באר חפרו השרים, קרו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם. מי זה מחוקק? זה משה. אומר הגאון, לא מזכירים את שמו של משה במפורש, כי זה הזמן של האסיפה שלו. מובן?
זה
רב
מתאר בעצם תמונה שמשה הוא בעצם קטליסט.
נכון. וזה בעצם מה שכתוב בירמיהו פרק למד א', אולי אתה מכיר, יש פרק, כתוב, ולא ילמדו איש את רעהו. כלומר, יבוא זמן שנפסיק ללמוד אחד מהשני, אלא כל אחד ילמד מתוכיותו. כן, בבקשה.
אבל אולי וקם עם והתקומם העם.
כן, בפני, אבל זאת אומרת שזה יש ביטוי של עלייה.
לא כמעט מתוך, כדי לפרוח, כדי לעלות, אלא כדי להתקומם נגד.
כן, אבל גם, וקם וזנה. אתה צודק, אבל גם התקוממות זה ביטוי להתחלת העצמאות. כן? כל מי שמבין במשבר ההתבגרות יודע את זה.
זה גם ביטוי למרי.
אבל זה לא סותר, זה מה שאני מסביר לך, שהמרי הוא ביטוי להתבגרות. נכון? כל מי שעוסק בנערים מתבגרים יודע את זה. כן, בבקשה.
זה שהם עשו כמה דברים באופן ספונטני, זה לא מה שהם יכולים עכשיו להסתדר לבד.
למה?
הם עשו אחד, שתיים, זה לא מה שהם יכולים...
זה בדיוק מה שהם... לא, אבל זה כאילו הדגמה. אתם רואים שדבר שציוויתי אתם עושים אפור, לא ציוויתי אתם עושים רצון השם. אז מי זה? קוראים זה בניין אב.
כן? זה אומר שהם גם עמדו בניסיון או
משהו? זה אומר שהם עמדו בניסיון.
למרות שהם לא עשו מה
שהם... זה בדיוק העניין. לא, הם עשו בדיוק מה שהיה צריך כשמשה לא ציווה.
אז זה לא אומר שהם לא עמדו בניסיון.
אז זה אומר שהם עמדו בניסיון, זה מה שאני אומר. כן.
אם הרב אומר שמשה בעצם כן היה מיותר, אז מה
התפקיד
לא היה?
אז משה, אתה אומר, באופן מהותי הוא מיותר, בינתיים צריכים אותו. כי הם רק עכשיו יצאו ממצרים, זה מה ש... אמרו אסף ועמית שם, מגינים על כבודו של משה, אמרו, כן, אבל העם לא היה ברמה, בסדר. אז העם לא ברמה, אבל זה לא המצב התקין. כן, מה אתה אומר?
וכתוב
גם בספר
דברים
שהוא
אומר,
נביא כמו,
הקים לכם
לבד
ובדו.
נו.
זה מה שכן צריך
אותו,
שיש
העברה
של משה
לכל דומנו. יש הבדל. בספר דברים נאמר, נביא הקים להם מקרב אחיהם, כמוך. מקרב אחיהם, זה כבר לא כמוך שאני שלחתי אותך... מבית פרעו אליהם. עכשיו זה מתוכם. הם מצמיחים את הנביאים. כן.
בהתחלה של שיעורים שעושה לשמות הרב, והתחילו לתאר את המצב הפרטי של משה, כפרט.
כן.
ומתוך רוב דיבור של העם, מתוך הכלל, הוא הפך להיות סתם כלי. אז אם הוא כבר מיותר...
הוא עוד לא מיותר ממש. אבל עושים ניסויים. כלומר, לאט לאט... מתחילים לחנך את העם לסמוך על עצמו. רואים שזה לא הולך כל כך בקלות. בהר סיני, אמרתי רב, שתי דיברות ראשונות הם שמעו, אחר כך הם לא רצו.
אבל האם בשלב הזה זה ניתן להבין שמשה בעצם נותן את כל כולו בשביל להיות עם, הוא עדיין מפרט, יש לו חיים, יש לו...
גם אצל משה יש תהליך של התפתחות. אנחנו נראה שזה יגיע עד חטא העגל, שם יתברר שמשה מוחק את עצמו. כן? פה הוא עוד לא מוחק את עצמו ממש, כן.
ברגע שהוא לא מצווה אותם, הם מבצעים את רצון השם, הרי הם לא
יודעים
מה רצון השם, הם יודעים
לבצע רצון השם. איך הם יודעים את רצון השם למרות שהשם לא אמר להם? בגלל שנשמת ישראל היא תואמת את רצון השם. זה כמו יוצא לעבוד. זה מה שאני מסביר לך. זה מה שאני מסביר.
זה לא עם עצמו.
כן, אבל הנשמה היא מתבטאת ברגע שמדובר על משהו ציבורי. בכלל הנשמה פועלת. לכן משל יש הלכה שאם יש הלכה רופפת בידיך, צא וראה מה העם נוהג. נכון? הולכים לפי מנהג העם. כי מניחים שהעם ככלל הוא מבטא את רצון השם. אז זה מה שאני מסביר לך. זה מה שאני מסביר לך. הם לא יודעים להסביר איך זה קורה להם, אבל זה מאיר בתוכם. והעובדה שהם עושים את זה. מובן? זה הסיבה שמנהגי ישראל הופכים להיות תורה. כן, מה אתה אומר?
משה רבנו.
מה?
משה רבנו זה שיוצא במצרים והכל. זאת אומרת, דווקא לא הם לא שומעים.
נכון? כי ברגע שאתה כופה עליי דבר, אפילו שאני יודע שזה טוב, אני לא רוצה לעשות. כן? כי יש מרד נגד הסמכות.
הוא אמר להם את זה בצורה יפה?
לא.
גם משהו כופה עליהם?
לא משנה. ברגע שאתה אומר לי מה לעשות, לא משנה אם אתה אומר את זה עם חיוך,
זה לא.
ועם סוכריה, או אתה אומר את זה בקשיות. עצם זה, שזה בא מבחוץ, זה יוצר בנפש תגובה של דחייה.
אבל הם מבינים שזה מהקדוש ברוך הוא.
הם
מבינים שזה מהקדוש ברוך
הוא. הם מבינים שזה מהקדוש ברוך הוא. יש להם גם בעיה עם הקדוש ברוך הוא.
אז מה יצא לקדוש ברוך הוא ציווה ומשה רבינו מעביר את ציווי השם?
זה אותו דבר. כי השם מצווה בסגנון של מצווה, אז לא רוצים לשמוע. הרי הקדוש ברוך הוא גם אבינו וגם מלכנו.
אז מי הם כן שומעים לו לקדוש ברוך הוא
ולמשה? הם שומעים לאלוהי שבתוכם, שבתוך נשמתם. יש אלוהיות בתוך הנפש הישראלית. זה אגב המקור, שזה אגב המקור של החוצפה גם. כלומר, החוצפה של עקבות משיחה, זה בגלל שיש איזה מין הרגשה שיש בי הסמכות. מאיפה זה בא, הסמכות שבי? מהנקודה האלוהית שנמצאת בנפש של כל אחד מישראל. אתה מבין מה שאני אומר? כלומר, זה שאני צריך לקבל תורה מבחוץ, זה מצב משונה, זה לא היה צריך להיות. כן.
אז הם לא עובדים את השם גם אם הם כן מקיימים את המצוות.
הם עובדים את השם, ועוד איך.
השם מצווה הם לא עושים, מה שבא להם כביכול הם מרגישים צורך.
זה גם עבודת השם, מי אמר לך שהטבע הישראלי זה לא עבודת השם? למשל, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, קיימו את כל התורה בלי שהיא ניתנה. מדוע? כי הנפש שלהם הייתה כל כך טהורה, שהייתה בהם הערה נשמתית כזו, שהם ידעו מה צריך לעשות.
אבל כל העניין זה לא מה צריך לעשות, זה למי עושים את זה, בשביל מי עושים את זה.
נכון, נו, מי אמר שזה לא לשם? בגלל שזה לא בא בסגנון של ציווי, בסגנון של כפייה, זה כבר לא לשם?
הוא אמר משהו הם לא עושים.
כי זה, כן, כי כשהשם אומר והם לא עושים, זה מדרגה נמוכה. כלומר, השם מצווה, זה, 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 זה כבר לא גילוי השם האמיתי. אלא זה גילוי השם בדרגה של כפייה. שזה נקרא שמות הבעלים. איך אומר הנביא הושע? ביום ההוא תקראי לי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי. משמע שעד אז אנחנו מתייחסים אל השם כמו אל הבעל, כלומר, לשון בעלות, מי שהוא האדון. והמצב הזה הוא לא חיובי. אמנם זה משמש את החיים הדתיים במשך כמה אלפי שנים, לא יעזור עוד, מה את השיעור נגמר. כן? אז יש אדנות שהיא מסייעת לאדם להיות נאמן, היא כתוב בשולחן ערוך אז הוא עושה, קבלת עול, אבל המצב הזה הוא לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי הוא שאדם יודע את השם מתוך חיותו. עכשיו אני מבין ש... מה? אנחנו עוד לא ברמה הזאת. אבל אנחנו כן ברמה הזאת בבחינת ההתנהגות הספונטנית של הציבור. לכן יש לנו כלל שמנהגי ישראל תורה, אושים הלכה רופפת בידיך, פוק חזה מיעמד הבר. שתי דוגמאות שאני הבאתי אותם כבר שלוש פעמים בשיעור הזה. למה אתה לא מתחשב בהם? כן? אתה מתעלם מהמשמעות של הביטוי הזה. מה זאת אומרת שפוק חזה מיעמד הבר? למה צריך לשמוע לציבור? סימן שהציבור יש לו רוח הקודש
כזה. אוקיי, אז המשרד את העגל, אז הם בא מתוך יוצאו, אולי גם אנחנו
נעבור שהציבור עושה את הציווי, ואם שכחת, לצא החוצה, תראה מה הציווי.
לא, לא, זה לא ככה.
אבל זו עצמה קושייה.
מה?
איך יכול להיות שבמצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה, רוב העם, לא שיש לי ספק מה המצווה, בדיוק אני יודע מה המצווה, והעם לא שומר אותה. שם זה הרבה יותר קשה.
אז אני מסביר לך, כי העם לא רוצה כפייה. אם לא תכפה אני אעשה.
מי כופה? אומרים לנו הקדוש ברוך הוא אמר לעשות.
זה נקרא כפייה.
זה לא כפייה.
ודאי שזה כפייה. אתה אומר, השם אמר לעשות, זו כפייה. כי יש סמכות חיצונית לי, שאומרת לי מה לעשות. אגב, לפי זה אני רוצה פה לסכם בקצרה, כי כבר עבר הזמן. לא, לא, אל תשאלו שאלות עכשיו, אין זמן. לא, לא, אני לא רוצה. אין זמן. הייתי צריך כבר מזמן לסגור את הספר, כי כבר עבר הזמן. אבל בכל זאת, אני רוצה להגיד משהו, כי לי זה חשוב להגיד אותו, אז אני אגיד אותו. המיקרופון אצלי עכשיו. יוצא שיש לנו פה שלושה סוגי אנשים באומה. יש לנו הציבור, יש לנו נשיאי העדה, ויש לנו משה. משה יודע מה השם אמר. איפה הוא יודע? כי השם אמר לו, הוא נביא. אז הנביאים, בעלי רוח הקודש, הם יודעים, בגלל עליוניותם, מה רצון השם. הציבור, שהוא נמוך מאוד, העם, הוא יודע מה השם אומר, הוא עושה מה שהשם אמר, לא בגלל שהוא יודע, אלא בגלל שהוא מרגיש ככה. יש טבע בריא. מי לא מבין את זה? הרבנים. כלומר, האינטלקטואלים, שהם כבר לא שייכים לשכבה, לסדרה הנמוכה של האישיות, אז הם איבדו כבר את הטבע הספונטני הבריא, אבל לידי רוח הקודש עוד לא הגיעו, ולכן אצלם יש קושיה, לכן ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה. וזהו היסוד של דברי הרב קוק בספר אורות הקודש, שתלמידי שאומנם עמי ארצות צריכים להיות בקשר תחוף עם תלמידי חכמים, כי התלמידי חכמים מדריכים אותם על פי השכל. מצד שני, השכל מחליש את הנטיות הטבעיות, ולכן תלמידי חכמים צריכים ללמוד מעמי ארצות. ואז ככה מתברר מה רצון השם, חוזרת רוח הקודש אל האומה. שלום.